ובוקר טוב, אנחנו עם שאלה של הלל. שואל הלל, שלום הרב, לא הבנתי את ההקבלה בין שתי הדעות מהמדרש לגבי העולם הזה, אם אולי או ודאי יעמוד, לבין המחלוקת אם העולם דומה לקובה או לאכסדרה. מה מקביל למה ומה זה אומר? תודה רבה לרב, יום עצמאות שמח. ההבדל הוא פשוט מאוד, אם העולם כאכסדרה, סימן שהעולם לא מושלם, אז הוא לא יציב, אז אולי יעמוד, אולי לא יעמוד. אם לקובה הוא דומה, אז זאת אומרת זה עולם מושלם, שיש לו איזון פנימי, ולכן זה יעמוד. זה כל ההבדל. טוב, ובכן אנחנו בפרק כ"ז של ספר, מה? לא הבנתי. לא הבנתי מילה.
פרשת תצווה.
פרשת תצווה, זה נכון. כן, כף זין זה פרשת תצווה. וזה בפרק כף זין פסוק כף. אז אנחנו כאן מגיעים לפרשה שבה, כפי שאמרנו, שמו של משה נעלם, ועוד ששמו של אהרון בפרשת תרומה נעלם. זאת אומרת שיש לנו משכן של משה, ויש לנו משכן של אהרון. מה ההבדל? אז התחלנו לדבר על כך שבמשכן של משה יש גישה ישירה אל הקודש. יש ארבעה דברים שלא נמצאים במשכן של משה. האחד, אין שם כהנים. זאת אומרת, בכל פרשת תרומה אין זכר לזה שיש כהנים. הדבר הזה בא לומר שאין צורך, זה מדובר בשביל אנשים שאין להם צורך במתווך. בינם לבין הקודש. הדבר השני, ממילא מתבקש, שאין בגדי כהונה. בגדי, הרי משה נכנס ישירות אל קודש הקודשים, ולא בגדי כהונה, אלא בבגד פשוט. כלומר, הוא לא זקוק לפעולה שעושה רושם על הדמיון.
לא נמשך את דורות.
מה זה?
הוא רואה שמשה הוא לא ישתה.
זה נכון, אז מה?
לא, אהרון ממשיך כל הזמן.
אני אמרתי שלא.
אמרו, נזכר זה כצינור מסוים, אז...
עובדה, הצינור הזה כתוב. מה הצינור הזה אומר?
זה נקרא לדעתו של קורח, כאילו, שכל הידע כולם קדושים, ולא צריך כהנים.
קורח יכול להשתמש בזה, אבל זה לא הנקודה. כן? הנקודה היא שיש יחס ישיר אל האלוהות, שאיננו מותנה בכל מיני פעולות, שבאות לטהר את הדמיון וכדומה. כן. הדבר השלישי שאין במשכנו של משה זה מזבח כתורת. כן, הרי כאשר משה נכנס, מצד ימינו יש שולחן, מצד שמאלו יש מנורה, אבל באמצע הדרך פנויה. לעומת זה, במשכנו של אהרון אנחנו רואים שבדרך יש כתורת. יש משהו שעוצר, אתה צריך לצאת ידי חובת איזושהי עבודה שהיא במזבח הפנימי, ומתוך כך אתה יכול לגשת.
אבל רק פי הסדר שכתובים הם כסדרם.
לא, אני הולך פשוט לפי מה שכתוב, לא קשור אם זה כסדרם או לא.
Okay.
זה לא קשור אם זה כסדרם, מקומה קרונולוגית או לא. יש כאן תיאור בפרשת תרומה של משכן שבו אין אותם ארבעה דברים.
איפה כתוב שם?
כי אין, כדי שיהיה משהו צריך שהוא יהיה כתוב. אם הוא לא כתוב, אז הוא לא כתוב. כן? כל פרשת תרומה, אין בה זכר לקטורת, ולא למזבח קטורת. מה הבעיה?
לא אמרתי שלא היה.
לא אמרתי שלא היה, אמרתי מה לא כתוב. זאת אומרת שלפי מה שלמדנו, למדנו שהמשכן של משה, זה הדגם של הנפש של משה, ככל אשר אני מראה אותך בהר, את תבנית המשכן, תבנית כל כליו. וכן תעשו שתהיו כמשה. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות כמשה, אני צריך להתחקות אחרי המבנה של המשכן שכתוב בפרשת תרומה. זה מה שאני יודע לעשות. עכשיו, יש עוד דבר רביעי שאין, אין כיור. אין כיור, כי כיור בא לטהר. משה מייצג את מי שאצלו יש כבר טהרה מלכתחילה. כמו שהרמב״ם כותב, שכשם ש... המקווה מתהר מן התומעות הגלויות, יש גם טהרת הדעת. אדם צריך לטבול במימי הדעת. משה הוא לפי הקבלה גם צפירת הדעת, אז הוא טובל בדעת. אז אם ככה יש לנו כאן עכשיו, מי זה, זה בעצם מניח שהאדם שמתואר במשכן של משה הוא אדם שאיננו חוטא. איננו חוטא, לכן גם הוא יכול להיכנס ישירות אל הקודש. ומדוע הוא לא חוטא? משום שהוא נשלט על ידי השכל. כן, כמו שהרמב״ם אומר, ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, שאצל משה אין תערובת של דמיון, אלא השפע האלוהי חל על השכל לבדו ישירות. ולכן גם הוא לא יכול לחטוא, כי אין מחשבת החטא נכנסת אלא בלב המנוער מן החוכמה. או כמו שבגמרא, זה לשון הרמב״ם. בגמרא כתוב, אין אדם חוטא, אלא אם כן יש בו, נכנסה בו רוח שטות. אז אם יש חוכמה, אז אין שטות. עכשיו, הדבר הזה גם מעלה שאלה, מה אופיו של הקורבן? כן, האם הקורבן בא בשביל לחפר על חטא, או בשביל משהו אחר? אם הקורבן הוא רק בשביל לחפר על חטאים, אז לכאורה אין לו מקום במשכן של משה, ושם אין חטאים. אבל אנחנו רואים שיש שם מזבח, לא מזבח בתורת, אבל יש מזבח העולה. הדבר הזה בא לומר שהקורבן הוא לכתחילה לא על מנת לחפר על החטאים, אלא הוא על מנת להתקרב. זה המשמעות של השם של קורבן, לישון להתקרב. זאת אומרת, יש מרחק מובנה בין הנברא לבורא, בלי קשר לחטאים, מעצם העובדה שאני נברא, אני רחוק. ולכן אני רוצה לגשר על המרחק שמבדיל אותי מן הבורא, ולכן אני מביא קורבן. אם התרחקתי עוד יותר על ידי החטא, אז הקורבן גם ממלא פונקציה נוספת, לחפר על חטאותינו. את זה אנחנו רואים בסדר ההגדה של פסח בנוסח של הספרדים, בדיינו. בדיינו, בהתחלה, אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית המקדש, דיינו. ואילו ברשימה שבאה אחר כך, על אחת כמה וכמה טובה כפולה, והכניסנו לארץ ישראל, הוא בנה לנו את בית הבחירה, לחפר על חטאותינו. זאת אומרת שהמקדש ממלא שתי פונקציות. הפונקציה העקרונית של המקדש, מקום שבו שורה שכינה, יש מפגש בין הנברא לבורא. נוסף על כך, אם האדם קלקל, אז יש גם כפרה. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי אם היה לנו רק משכן של אהרון, מה הדבר הזה היה אומר? זה היה אומר שכל עבודת השם של האדם, יש לה מטרה אחת, לתקן את החטא. זה בעצם הנחת יסוד פסימית, שהאדם הוא מלכתחילה חוטא. וזה בעצם מה שהנצרות אומרת. אם היה לנו רק תורת משה, רק המשכן של משה, זה היה אומר שהתורה לא ניתנה אלא עבור אנשים מושלמים. ואז יוצא שרוב בני האדם היו מתייאשים. אז לכן צריך שיהיו שניהם, תורת משה בפרשת תרומה, תורת אהרון בפרשת תצווה, לומר שאנחנו מלכתחילה נותנים אמון באדם שלא יחטא, ואם יחטא, יש אפשרות לתקן.
כלומר,
הגישה אם כן היא אופטימית. יש לך שאלה לגבי דיינו? מה זה מה?
דיינו, מה זה הכוונה?
או, דיינו, זה שאלה יקרה. כן, משהו כזה, משהו כזה.
אם לא בנה לנו...
היה די כדי להודות, כן, ברור.
להודות, תודה.
בבקשה, שמחתי לעזור. כן, מה אתה אומר?
באמת נראה לפחות שרק הדרך של אהרון נשארה.
נגיד ככה, יש הצטברות מרובה של חטאים במהלך הדורות. ולכן, הלך והתחזק הרושם שכל העניין של ה... של עבודת השם זה לתקן את החטא, או שאדם הוא מלכתחילה חוטא. כן? אבל זה רק, איך לומר, זה נסיבות מקריות. איך אומר המהר"ל? החטא הוא מקרי באדם. כן? והמקרה לא יתמיד. אז לכן, גם אם יש הצטברות גדולה של חטאים והרבה אסטרטגיות של כפרה, כל זה משני לעומת עצם זה שאדם מלכתחילה טהור. כן? איך כתוב בספר קהלת? האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים.
אפשר לומר שמשה רבינו משמש,
מבחינת המילוי
של השכל.
נכון.
יש מפגש עם מציאות, זה
יש גם נפילות, בסדר, אבל זה לא, זה לא בא, אבל זה נכתב לנצח בתורה שמשה עושה את זה. זה כל העניין.
נפגש עם השכל
הוא
תמיד
בלתי חטאי. אז זה, אתה שואל ככה, האם יכול להיות, האם זה באמת נכון, מה שחזל אמרו, שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. וזה נדון בפרק הבא.